בוקר טוב, נמשיך לעסוק בגבול דרום. נסכם בקיצור מה שאמרנו בפעם שעברה. דיברנו על הפוסקים שסוברים שוואדי אל-עריש, שנמצא גם במפה הזאת שלפניכם, הוא גבול דרום של ארץ ישראל. וראינו בסוף השיעור התכתבות של הרב גורן עם מנחם בגין בעניין הזה של הגבול הדרומי. בעיקרון זה יפה שראש הממשלה אכפת לו מה שאומרת התורה. אלא הבעיה היא שהוא לא הבין את מה שכתוב שם. הוא חשב שוואדי אל-עריש זה כנראה צפונה לימית. ולא יודע, זאת המציאות. הוא התווכח עם הרב גורן, שבהחלט אפשר לפנות את לא את גוש קטיף, אלא את ימית באותו זמן. לכן בהחלט חשוב מאוד, גם בלי זה, לעצמנו לברר בדיוק, כמו שמבררים כל סוגיה בשעס, מה זה הגבול הדרומי, המזרחי והצפוני של ארץ ישראל. המערבי אין על הבעיה, זה הים הגדול. פה יש מתקבץ של שיטות, שזה רוב השיטות בפוסקים, שהנילוס הוא נהר מצרים. בניגוד לשיטה שראינו של הכפתור בפרח ורב סעדיה גאון, ואולי גם אבן עזרא, שלא הנילוס הוא הגבול אלא ואדי אל-עריש, שזה 100 קילומטר צפונה יותר מהנילוס. אבל יש לנו פה רשימה, שאני חושב שגם היא רשימה חלקית, של הפוסקים שמייחסים את נהר מצרים לנילוס הגדול שבמצרים. ראש וראשון להם זה תרגום יונתן בבראשית, שהוא נחשב לתנה, אני קורא מספר אחד, מנהר מצרים, מנילוס למצרים. וכן במדבר למד דלת, פסוק ה', זה כמובן פרשת מסעי. השני זה תרגום ירושלמי, גם שם הוא גם כן בפרשת מסעי, לנילוס דה מצרים, יש כתוב נהר מצרים. יש ספר נפלא שנקרא התקופה הגדולה שחיבר אותו הרב קשר. יש מקבץ של המון דברים חשובים בתוך הספר הזה. בין השאר, הוא מביא ספר לא ידוע, מגילה חיצונית. זה מין מדרש כזה לספר בראשית. כתוב שם שאברהם אבינו התהלך בגבולות הארץ לאורך הגיחון, והגיחון הוא הנילוס על פי תרגום השבעים. אז הוא התהלך לאורך הנילוס. תוספות מפורש במסכת ערכין, אני קורא מספר 4, דף ט"ו, הנילוס מפסיק במצרים ובין ארץ ישראל. רבי אליהו מזרחי מצייר מפה בסוף פרשת מסעי, ממש מפה של ארץ ישראל, ואתה רואה שהוא תוחם את ארץ ישראל בדרום, על ידי הנהר, והוא קורא לו נילוס. כנ"ל גם הרד"ק ביהושע והגר"א ביהושע, שניהם אומרים שהנילוס הוא גבול דרום של ארץ ישראל. אז ברור שכל הפוסקים הללו, אם היה לי מאזן כזה של פוסקים בעניין אחר בהלכה, נגיד בכשרות או באיזה נושא אחר, אין ספק שיש לנו רשימה של פוסקים פה כזאת גדולה, ותכף נראה שגם הרמב"ם מצטרף לפוסקים הללו, בוודאי שהיינו מכריעים, זה רוב ברור ומוחלט, גם בניגוד לדעת הכפתור והפרח, ורב סעדיה גאון בעניין הזה. ועכשיו בואו נתרכז קצת בשיטת הרמב״ם, שכדרכו של הרמב״ם הוא באמת נותן לנו תמונה מלאה של דעתו על גבולות ארץ ישראל. חלק מהדברים כבר ראינו, אבל עשיתי פה ריכוז של כל דברי הרמב״ם, ואפשר בהחלט לראות מה הוא סובר גם לגבי הנילוס. לפני שאני מתחיל עם הרמב״ם, מישהו שאל אותי פה בסוף השיעור, מי אומר שקווי הרוחב שלנו זה קווי הרוחב של הרמב״ם משתמש בהם? אז אני מצאתי, יש הוצאה חדשה של ספר כפתור ופרח, ויש שם מאמר של הרב זלמן קורן שליטה, שהוא יהודי שבקיא מאוד בגיאוגרפיה. הוא סוקר את המפות, את המיפוי של ארץ ישראל לדורותיו, ואז הוא כותב שיש ספר עתיק שחיבר אותו חוקר מצרי בשם פטולומאוס, אני וידאתי את זה גם כן בהוצאת קרתא. פטולומאוס הזה חי באלכסנדריה, בתקופת רבי יהודה הנשיא, גם הרמב"ם מזכיר אותו, לפעמים קוראים לו תלמי, זה לא תלמי המלך, זה תלמי אחר. ספרו נקרא אלמגסטי, כמו שאתם רואים פה, נזכר בפירוש המשניות לרמב"ם בהקדמה לזרעים. שם יש קווי רוחב וקווי אורך, והקווי רוחב ממש מוספרים בדיוק כמו קווי הרוחב שלנו. קווי האורך הם אותם קווי אורך עם מספרים שונים, אבל ההפרש בין קו לקו הוא בדיוק כמו, ממש כמו הקווים שלנו. אבל אנחנו עוסקים עכשיו בקווי הרוחב, זה ממש ממוספר, ואנחנו יכולים להוכיח על ידי הצלבה של הרמב״ם בכל מיני מקומות, שהוא התכוון באמת לקווי הרוחב הללו. תראו, הקו רוחב של ירושלים, אומר הרמב״ם, הוא קו רוחב 32. הנה, אתם רואים פה לפניכם את המפה המצומצמת הזאת, קו רוחב ירושלים שנמצא פה ככה, אתם רואים את ירושלים על יד המילה הים האחרון, זה קו רוחב 32 גם במפות שלנו. בעדי קידוש החודש, כמו שאמרנו, באים מארץ ישראל להעיד בירושלים שהם ראו את הירח, ואת הירח צריכים לראות בארץ ישראל, והרמב״ם אומר שהעדים הללו באים ממרחק, מטווח של בערך 7 ימים מסביב לירושלים, והוא מציין קווי רוחב מדויקים מאיפה באים העדים. אז בדרום הרמב״ם אמר פעם אחת קו רוחב 30, ופעם אחת אמר קו רוחב 29, ואמרתי לכם את זה כבר פעם שעברה או לפני פעמיים, כוונת הרמב״מי, בין קו רוחב 30 לבין קו רוחב 29, שזה בדיוק קו הרוחב של אילת, זה הגבול הדרומי של ארץ ישראל. מה שפה מתווסף במפה הזאת שלפנינו, תסתכלו. תסתכלו רגע במפה, אתם רואים קו רוחב 29 וחצי, זה קו רוחב של אילת. תלכו איתו שמאלה, עד ים סוף. עכשיו אתם רואים קו מקווקו, שעולה מלמטה למעלה, קו מקווקו, זה קו האורך המערבי של הרמב״ם. הרמב״ם בתוך ספר היד החזקה מציין גם את הקו הזה כחלק המערבי של ארץ ישראל. בדרום זה קו רוחב 29 וחצי, ובמערב קו רוחב, קו אורך שהוא מסתרע מעבר לתעלת סואץ, קצת מעבר לתעלת סואץ. וכבר אמרתי לכם, אני חושב את זה בפעם שעברה, שתעלת סואץ שחפר אותה, עברו אותה בזמן האחרון, יחסית, ערבי אחד בשם לספס חבר את התעלה הזאת, בתוואי יבש של הנילוס. הנילוס מתחלק לשלושה חלקים, יש החלק השמאלי יותר, שמגיע לאלכסנדריה המרכזי והימני, שהוא התוואי של תעלת סואץ. במילים אחרות, מכל ההצלבה הזאת אתם רואים שהרמב״ם בהחלט סובר גם כן, שהנילוס הוא נהר מצרים, שהרי הוא מעבר לתעלת סואץ. יש פה דבר מעניין, הרמב״ם במספר, תראו מספר 9, הרמב״ם כותב, כאמרת לכם, בין קו רוחב 30 ל-29, גם הרב נבנצל אמר לי, שהוא חושב שזה נכון, שזאת כוונת הרמב״ם בין קו רוחב 29 ל-30. תראו במספר 11, לגבי השלוחים של החודש, אין בין ירושלים ומצרים על דרך אשקלון, אלא מהלך 8 ימים או פחות. כלומר, יהודי שהולך ברגל מירושלים למצרים, בדרך הראשית, כמו שיש לנו את הדרך הזה, כביש ירושלים אשקלון היום, הוא הולך במשך קרוב ל8 ימים. איך אומר הרמב״ם פה? פחות מ8 ימים. אדם עובר 40 קילומטר ליום בחזל, כך אומרת המשנה. 40 קילומטר כפול 8 זה בערך 320, כלומר אם אני הולך ברגל מירושלים למצרים, אני יכול גם לנסוע באוטו, אבל המרחק הוא 300, בין 300 ל-320 קילומטר, וזה עוד פעם מגיע לתעלה, לתעלת סואץ. כך שאתם רואים מכל הצלבות האלה, מכל הרמב״מים האלה, שבהחלט הקווי הרוחב הם קווי הרוחב שלנו, והרמב״ם בהחלט סובר שהנילוס הוא נהר מצרים ולא ואדי אל-עריש. יש גם באבן ספיר, אחד מפרשי הרמב״ם הקדומים, מספר 14, מוכיח שאסור לשכון במצרים גם באלכסנדריה. אלכסנדריה נמצאת, היא לא נמצאת אפילו במפה שלנו, היא נמצאת יותר שמאלה מהמפה שלנו. אתם רואים פה את המילה נילוס, שמאלה יותר יש אלכסנדריה. באלכסנדריה כבר אסור לשבת, אבל עד אלכסנדריה בוודאי זה ארץ ישראל. אז בהחלט אנחנו רואים מכל הצלבות הללו שהרמב״ם, ממש אתה רואה אצלו, עבודה מסורטטת, מדויקת של כל גבולות ארץ ישראל, כולל הנושא המרכזי שעכשיו אנחנו דנים בו, וזה הנילוס. אז אם יש לנו צירוף כזה של התרגום ינתן וירושלמי והתוספות ורבליהו מזרחי ורד"ק ואגר"א והרמב״ם, ברור שזאת ההלכה שהנילוס הוא גבול ארץ ישראל. אבל גם מי שחושב שלא ככה, לפחות ואדי אל-עריש זה הגבול, ולכן בהחלט כל המקומות הללו שחס ושלום נמצאים עכשיו ביד הערבים, זאת המציאות, אבל בהחלט הם כולם יחזרו אלינו עד המילימטר האחרון. עכשיו יש שיטה עוד יותר קיצונית לטובתנו, אני מתכוון, מאשר השיטות הללו. עד עכשיו ראינו שתי שיטות, ואדי אל הריש והנילוס. השיטה הזאת היא בעצם שיטת רש"י. זה רש"י מאוד מעניין, שנמצא בהקשר למכת הארבה. כתוב שהקדוש ברוך הוא תקע את הארבה ים הסוף. מצרים נמצאת מערבית לארץ ישראל. אז מה זאת אומרת הארבה נתקע ים הסוף? ים הסוף זאת אומרת לכיוון מערב. הים נמצא בצד מערב. אז מה פירוש? ויקעו ים הסוף. תראו מה שאומר רש"י. אני קורא 15. ים סוף. מקצתו במערב ארץ ישראל, וכנגד כל, 15 אני קורא, וכנגד כל רוח דרומית של ארץ ישראל, וגם במזרחה של ארץ ישראל. נסתכל רחק במפה. הוא אומר ככה, המילה, הים הזה, ים סוף, הוא ים משולש. הוא נמצא במערב ארץ ישראל, בדרום ארץ ישראל ובמזרח ארץ ישראל. אם אני אומר שהגבול הוא ואדי אל הריש, בכלל אנחנו לא מגיעים לים סוף, זה הרבה יותר צפונה. גם אם אנחנו אפילו לפי שיטת הרמב״ם, שזה כאורך 29.5, אז יש חתיכת ים סוף, אבל זה לא במערב ובדרום ובמזרח. אין שום פשט אחר, אלא ברור שלפי שיטת רש"י, כל חצי האי סיני שתוחם אותו ים סוף במערב, בדרום ובמזרח, זה ארץ ישראל. כך שלפי שיטת רש"י, בוודאי, כל השטח הזה של ים סוף, של חצי האי סיני, השטח שאתם יודעים, הוא מלא מלא בגדוש, בכל מיני דברים טובים שיש שם, נפט וכדומה, אז זה ארץ ישראל, כך אומר, על כל פנים כך אומר רש"י. רש"י בפרשת שלח, שעוד מעט נקרא את הפרשה הזאת, גם מוודא את הדבר הזה, כמו שעכשיו אני אמרתי. הרש"י מתאר לנו את המסלול של המרגלים ששלח משה רבנו לרגל את הארץ. עם ישראל הסתובב אי שם בערב הסעודית, במדבר, ומשם נשלחו המרגלים לראות את ארץ ישראל. אז כתוב שהוא מתווה להם את הדרך, ורש"י מפרט את הדרך, את המסלול של המרגלים. זה נמצא פה במספר 16 לפניכם. הוא אומר ככה, מהלך הגבול הדרומי של ארץ ישראל, הם הלכו 40 יום, כי כתוב שהם הלכו 40 יום הלוך לכיוון ארץ ישראל, וחזרו בחזרה. איזה מסלול הם הלכו? קודם הם הלכו מהמזרח למערב, כי הם היו במזרח, בערב הסעודית באיזשהו מקום, הגיעו לשפת הים, אומר רש"י, ואחר כך בשפת הים הם עלו צפונה, עד הגבול, הנקודה הצפונית של ארץ ישראל, וחתכו באלכסון חזרה לעם ישראל, שנשלח אותם לרגל את ארץ ישראל. אז הרש"י תמה תמיהה עצומה. אם אני אומר שמהלך אדם בינוני ביום, 10 פרסאות, 40 קילומטר ליום, והם הלכו ב-40 יום מסלול הרבה יותר ארוך מאשר מה שאפשר ללכת ב-40 יום. כי הרש"י אומר, רק בדרום הם היו צריכים ללכת 40 יום. כי בדרום זה מרחק של 1,600 קילומטר בדרום הם הלכו. ו-1,600 קילומטר, תחלקו את זה לפי, ל-40, אז זה 40 יום. אז איך הם עשו את זה כל כך מהר? הם הלכו בדרום 1,600 קילומטר מן המזרח למערב, אחר כך על שפת הים, עוד פעם עד הצפון, עוד פעם מרחק כזה אדיר, ואחר כך עוד חתרו באלכסון בחזרה, כשאתם יודעים שכלב עשה איזו גיחה למערת המכפלה בדרך הזאת. אבל זה היה מסלול המרגלים. אומר רש"י, המסלול הזה צריך לעבור אותו ב-100 ימים. שהרי זה מרחקים אדירים. איך הם עשו את זה ב-40 יום? תראו מה שאומר רש"י. רש"י אומר ככה, מספר 16, מהלך הגבול הדרומי של ארץ ישראל מן המזרח למערב 40 יום. אגב, הוא מתאר באופן מדויק את מהלכם של המרגלים, וקובע שהלכו רוח גבול דרומית ממקצוע המזרח עד מערב, כמו שציווה משה, עלו זה בנגב, עד הים, שהים הוא הגבול המערבי, חזרו והלכו כל גבול מערבי על שפת הים עד לבוא חמת, עד הצפון, שהוא יצא לאור ההר במקצוע המערבי צפונית, ואחר כך הם חתכו בחזרה אל עם ישראל. אז איך זה יכול להיות שהם עשו את זה? אפילו 40 יום, הצנחנים הולכים 40 קילומטר ליום. אבל להגיד שבתוך כל כך מרחק כזה אדיר שמאה ימים הם עשו ב-40 יום? אז רש"י אומר, לא ציטטתי פה את כל הראש, כדאי לראות רש"י שם בפנים, רש"י אומר ככה, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שיהיה זמן כזה של יום לשנה, יום לשנה. ישראל יצטרכו להסתובב במדבר המון שנים כדי לגמור את הנושאים שיצאו ממצרים ולא רצו לעלות לארץ ישראל. כל סיני היום היא זרועה קברים של יהודים, אלפי ועשרות, מאות אלפי יהודים קבורים שם בכל חצי האי סיני. וגם אולי בערב הסעודית גם כן. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא ידע שיהיה מצב כזה, עושה להם קפיצת הדרך. מספיק 40 שנה להסתובב במדבר, לא צריכים 100 שנה להסתובב במדבר. אבל מכל הצירופים הזה שרש"י, אתם יכולים לראות שארץ ישראל לשיטת רש"י היא עוד הרבה יותר ימינה ממה שנגיד מאילת, או הרבה יותר ימינה, 1,600 קילומטר ימינה, זה יוצא כבר כמעט במפרץ הפרסי. אם כי אני מוכרח לומר, זה לא כל כך פשוט, כי הלא, אדם הולך, אז הוא לא הולך בדרך האוויר, הם לא טסו בהליקופטרים. ואז אתה הולך על הערים והגבעות וכו' וכו', אז נגיד אפילו 800 קילומטר ימינה משפת הים, משפת הים בתיכון ימינה, זה ארץ ישראל. זה מרחק אדיר, זה ודאי כל ערב הסעודית, חלק גדול שפי, ערב ישראל אריאל בכלל טוען שזה עד המפרץ הפרסי. יש לזה איזה רעיון, אני עוד נגיע לדבר הזה, כשאני במזרח, הגבול המזרחי של ארץ ישראל. כך שבהחלט אתם רואים שרש"י, בהחלט הוא הקיצוני ביותר לגבי ארץ ישראל, כולל גם סיני, כי רש"י אמר שכל סיני ארץ ישראל. גם בכוזרי יש איזה קצת רמז. ציינתי לכם פה במספר 17 את הכוזרי, במאמר ב' פסקה ה', וכן במאמר ד' פסקה ג', הוא אומר, התורה ניתנה בארץ ישראל. איפה התורה ניתנה? בסיני. עד יש כאלה שאומרים, הרב, כוונת הכוזרי שכל סיני ארץ ישראל, אני לא יודע, זה לא כתוב בכוזרי שכל סיני ארץ ישראל, אבל ודאי חלק הגון מסיני, בכל אופן, מעמד הר סיני, היה לפי שיטתו בארץ ישראל. יש לזה הרבה דיבורים, מה הכוונה כאן, אם זה ב... אבל זאת המציאות. כך אומר הכוזרי שהתורה ניתנה בארץ ישראל, ולכן משה רבנו היה לו נבואה, כי אם נבואה בחוץ לארץ בדרך כלל אין. אז הכוזרי בוודאי סובר שחלק מסיני, אולי כמו הרמב״ם, שחצי סיני זה ארץ ישראל. אבל באופן עקרוני אנחנו בהחלט רואים שהכוזרי כולל את סיני בארץ ישראל. בפעם שעברה ראינו את התוספות יום טוב וחילקנו את ארץ ישראל לשבטים, אתם זוכים, לצפון ולדרום. מחלוקת השבטים הזאת גם כן לכיוון דרום אתה יכול לראות שבהחלט שיטת התוספות יום טוב במשניות, במסכת תענית איך שכתוב שאומרים ותן תלו מותר 15 ימים אחר החג כדי שיגיע חומש בישראל לנהר פרת, אז עם החלוקה הזאת של יחזקאל, של השבטים, בצד דרום, אנחנו מגיעים בהחלט לכל חצי האי סיני. אני אדבר לכם, בעתיד, רב צבי יהודה באיזשהו מקום, כתב מכתב לתושבי אבו רודס. אבו רודס זה במרכז סיני, זה באר נפט ענקית, ששאבנו בה נפט כשהיינו, שלטנו על חצי האי סיני, וכמובן, מנחם בגין, בחוכמתו הרבה, הוא פינה את ארץ ישראל בשלבים. קודם הוא פינה רבע סיני, אחר כך יותר צפונה, יותר צפונה. כשהגיע לפינוי אבו רודס, הייתה הפגנה מאוד אלימה של תושבי אבו רודס, ורב שיהודה הצטרף להפגנה הזאת. אומר, בוודאי, מה פתאום לתת את זה למצרים? וברוב חוכמתם של, חוכמתה של ממשלת ישראל, היום קונים במיליארדי דולרים את הבאר, נפט מהבאר שהייתה בידינו כל הזמן. זה פשוט אבסורד שקשה מאוד להבין אותו. אז לסיכום, יש לנו ככה. כמו שכתבתי פה סיכום, שלוש שיטות, מספר 19. כל סיני ארץ ישראל זה רש"י וגם התוספות יום טוב. יכול להיות שגם חלק גדול מסיני לפי שיטת הכוזרי. לרוב הפוסקים, רוב מוחלט, הנילוס זה גבול דרום של ארץ ישראל, דרום מערב. יש אומרים שוואדי אל הריש הוא נהר מצרים, זה רב סעדיה גאון, כפתור רפיח והרדב"ז. לפי כל השיטות הללו אין שום ספק שימית וחבל קטיף זה ארץ ישראל במאת אחוזים. לפי שיטות מסוימת, לפי רש"י למשל, זה מרכז ארץ ישראל, כי כל סיני ארץ ישראל. לפי אחרים זה דרום ארץ ישראל, אבל בהחלט כל השטחים הללו הם 100% ארץ ישראל. כלפי מה הדברים אמורים? אני שמעתי היום לפני כמה זמן את מופז, בהיותו שר הביטחון, אני חושב. הוא אמר, מה יש לכם לחפש בעזה? הבוץ העזתי. עזה זה לא נחלת אבות. אני כבר אמרתי לכם, אני לא יודע מי זה האבות שלו בדיוק. האבות שלנו, הם שלטו בעזה. האבות שלנו שלטו עד כל הגבולות הללו, כמו שכתוב מפורש על שלמה המלך, כי הוא רודה בכל עבר הנהר, מתפסח ועד עזה, ושלום היה לו מכל עבריו מסביב. השלום בא כשכל ארץ ישראל בשלמותה נמצאת בידינו. אז אני לא יודע מה הכוונה שם, בפסוקים האלה, זה מחלוק את הפוסקים פה, מה הכוונה פה מתפסח ועד עזה, הכוונה תחום עזה, הדרום סיני או כל סיני וכדומה, זה מחלוקת. אבל באופן כללי, בוודאי, המינימום שבמינימום זה עד ואדי אל עריש. יש במדרש רבה, בפרשת מסעי, דבר מאוד מעניין. אנחנו בפרשת מסעי קוראים את כל התחנות שעברו אבותינו בסיני. ויכולנו מטרח, ויש שם כל מיני שמות, חלקם אנחנו חצר הדר, כל מיני שמות שאחר כך אימצו אותם כשהיינו בימית. אבל אתה מוצא עוד מסעות, עשרות מסעות עם שמות מדויקים של המסעות. מה זה אכפת לך הדבר הזה? אז הם היו שם, הם הסתובבו במדבר, מה אכפת לנו כל הפירוט הזה, המדויק הזה של כל מיני שמות, והיסו מפה ויחנו פה וכו' וכו'. אז מצאתי במדרש רבי בפרשת מסעי במספר 20, אלה מסעי, למה זכו להיכתב בתורה כל המסעות האלו? מה פתאום הם זכו להיכתב בתורה? על שקיבלו את ישראל, ועתיד הקדוש ברוך הוא ליתן שכרן, דכתיב יסוסום מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת, פרוח תפרח ותגל. זאת אומרת, כל הנקודות ציון הללו שכתובות בפרשת מסעי, קרוב ל-50, כל הנקודות הללו הן נאות מדבר. כשישראל עברו שם בנידודים הנוראים שלהם, כל פעם אתם יודעים שכל שנה אנשים היו נכנסים לקברים וחושבים שאולי הם לא יקומו כבר מהקבר הזה. משהו, אווירה נוראה. אבל כל המקומות הללו קיבלו את עם ישראל בעין יפה. זה היה נאות מדבר, פורחים, והיה שם אוכל והיה שם שתייה. ומה מדבר על שקיבל ישראל כך? אז יש לו שכר כזה גדול והוא נזכר בתורה. המקבל תלמידי חכמים לתוך ביתו על אחת כמה וכמה. רב צבי יהודה תמיד אומר, עם ישראל זה התלמיד חכם של האומות. את מוצא עתיד המדבר להיות יישוב. והיישוב של הגויים עתיד להיות מדבר. ומניין שעתיד היישוב להיות מדבר שנאמר, ואת עשיו שנאתי ואשים את הרב שממה. ומניין שהמדבר עתיד להיות יישוב שנאמר, אשים מדבר לאגם מים. כל נקודות הציון הללו הם יחודשו, ותחודש בהם ההתיישבות היהודית, והם יהיו ממש נאות מדבר, לא נאות מדבר, אלא ערים גדולות של עם ישראל בעתיד לבוא. את מוצא עכשיו, אין אילנות במדבר. ועתיד להיות שם, שנאמר, אתן במדבר ארז, שיטה והדס ואת שמן. ועכשיו אין דרך במדבר, שכולו חול. ועתיד להיות שם דרך, שנאמר, אף אשים במדבר, דרך בישימון נהרות. מי שהיה בימית, ואפילו גם בגוש קטיף, ראה איך שעם ישראל הופך את המדבר למשהו פורח. אתם יודעים שבגוש קטיף היה היצואן הכי גדול של העגבניות וכל מיני דברים אחרים בחוץ לארץ ופרחים. ואף אחד לא האמין שאפשר באדמה הצחיחה הזאת של המדבר לעשות מזה נאות מדבר נפלאים. כולל גם בימית. אנחנו נדבר עוד ביתר איכות על ימית, אבל תדעו לכם שימית הייתה, אני לא מאמין שמישהו מפה היה שם, אבל ימית הייתה עיר, אני חושב, היפה ביותר בארץ ישראל. היא הוקמה על ידי משה דיין, על ידי המערך, ביוזמת הממשלה. והתכנון שלה היה תכנון נפלא. הפכות להשאיר את הילדים בחוץ, הם הסתובבו, היה חניה מיוחדת למכוניות, יש מקומות שמכוניות לא יכולות לעשות. ובעיקר שפת הים בימית, זה היה ים ממש גם שקט, אבל גם נקי לחלוטין. לעומת הימים שיש לנו לפעמים כאן היום ב... תל אביב ומקומות כאלה שאני קראנו בדיוק שולט בהם. זה היה ים יפה, נפלא, ואוויר נהדר, והייתה שם עיר ואם בישראל פורחת. זה לא היה איזה מין יישוב קטן, שגם אותו אסור לפנות, אבל עיר שלמה עם כבישים נהדרים, עם בתי ספר, עם בתי כנסת נפלאים. היה שם בית כנסת הספרדי, משהו שלא אין כמו. ואת כל הדברים הללו, אותו יהודי שעכשיו הוא צמח, שרון, פינה את הדברים האלה בצורה ברוטלית, בכוח, והרס את כל העיר. זה באמת, אז זה היה, הראשון שעשה את הפשעים האלה, זה היה מנחם בגין, בנסיגות שלו בסיני. אבל זה היה, גם הנסיגות מסיני היו בתמיכה של שר הביטחון של אז. והמקום הזה באמת, מה שכאן כתוב במדרש רבה, זה ממש התקיים באופן מלא שם. היו שם עוד כמה וכמה יישובים, 10 יישובים, נתיבה 10, היה שם חצר הדר בסוף הימים, והעצמונה הישנה שבנו אותה ממש עד רגע הפינוי. כל המקומות הללו היו מקומות נפלאים, יפים, עם אוויר נהדר, והפכו ממש את המדבר לארץ פוריה. אני רוצה קצת טיפה להאריך בעניין הזה של סיני, של חצי האי סיני ושל ימית. בזמנו, כשהיו דיבורים אחרי הסכמי קמפ דיוויד, שבגין חתם שהוא נותן את כל סיני במתנה למצרים, בהתחלה אף אחד לא האמין שהדבר הזה יתבצע. כי מה פתאום לך, מקום כזה נפלא ונהדר, ויש שם המון יהודים. אבל לאט לאט הדבר הזה הלך והתממש, התחילו לייבש את המקום הזה, ובצורה מאוד מתוחכמת שלחו המון עורכי דין לתוך ימית, שעורכי דין האלה התחרו ביניהם מי יעשה את הפינוי, כלומר מי יפצה את התושבים ביותר כסף, הוא יקבל פחות אחוזים. אני לא יודע בדיוק אם זה היה מתוזמן בדיוק כל אחד כמה שהוא יגיד, אבל זה נהיה פתאום מסע ומתן של כסף. ואנשים, בעיקר אנשים רחוקים מתורה ומצוות, נכנסו לתוך הבור הזה של העניינים הכספיים, והעיר התחילה להתייבש. זה היה פשוט, אנשים באמת קיבלו פיצויים די מוגדלים, ואחד אחד עזבו את המקום הזה. כל בית שהתפנה בימית התיישב על ידי אנשים שלנו. בסופו של דבר, העיר הזאת הייתה באחרית ימיה, בחודשים האחרונים, עיר גדולה לאלוקים. מי שניהל את העיר הזאת, זה היה מועצת בני תורה, בראשנו היה הרב נריה, זכר צדיק לברכה. היינו מתכנסים יחד עם מפקדי העיר, היו 3 מפקדים בעיר הזאת, היה חנן תורת, היה עציון, לא זוכר מי שהיה שלישי שם, עוד אחד. וכל דבר הם התייעצו איתנו מה לעשות. אני אתאר לכם בפעם הבאה את המתווה שעשינו, מה מותר ומה אסור לעשות בפינוי. כשראינו שהדבר הזה הולך ומתפתח לכיוון הזה, אמנם כל העיר הייתה מיושבת מלא מלא, כולם היו יהודים מהציבור שלנו, היו שם מניינים אדירים, היה שטיבלח, היה בתי כנסת מלאים, מפוצצים, הרב אליהו שיחיה ויאריך משנים בא הרבה פעמים להגיד שם שיעור, בית כנסת הספרדי בימית, רב אברום היה בא לשם, זכר צדיק לברכה, הרב גורן, היה ממש עיר, 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 ממש עיר ואם בישראל, והכל התנהל על פי תורה, כולל בפסח, כשהם התחיל כבר המצור על העיר הזאת, הם עשו מצור על העיר, שרון, בשבת התחיל מצור על העיר, אין יוצא ואין בא. אסור להיכנס, אסור לצאת, כן, הוא היה מסור שאנשים יוצאים מחוץ, אבל בשום אופן לא, ואנשים התגנבו לתוך העיר הזאת כדי למלא אותה כמה שיותר, והתפיסה הייתה שאם באמת יהיו שם, בגין גם בעצמו אמר, אם יהיו 10,000 איש בימית, הוא לא יפנה את העיר. לצערנו הרב הגיעו רק 3,500 איש. ובין השאר, אני זוכר, יום אחד, היינו בימית שם, הגיעה אונייה. 80 חבר'ה עלו על איזה אונייה, לא יודע, אונייה. קשה לקרוא לה אונייה, לא משנה. עלו בנמל תל אביב על אונייה, באו לימית, אי אפשר להיכנס, וסחו לחוף. קראו לה אונייה הזאת, אל תפננה, על שם אלטלנה, אם מישהו יודע מה זה אלטלנה. ואני זוכר, הרב החובל בא אלינו הביתה, נתנו לו לשתות ולאכול, ו... זה היה גימיק כזה, אבל בהחלט, האנשים עם מסירות נפש היו, הם שחו מאמצע הים שם לתוך ימית, אף אחד לא יכול היה לעצור אותה. וככה, באמת, כל הבתים היו מלאים תושבים. אין אחד אין בית אחד שהיה שם, נשאר שם ריק. אבל לא היינו מספיק אנשים. זה אחת הבעיות הייתה גם, שהיו גם בני תורה מסוימים שבאו לעיר, נתנו שיעורים שאם הממשלה לא רוצה את המקום הזה, אז אין מצוות יישוב ארץ ישראל. זה דבר איום ונורא, כל הגישה הזאת, האפשרות, כי אב והמינה הזאת. כשהרמב"ן בא לארץ ישראל, אז הייתה פה ממשלת ישראל, של ישראל הסכימה או לא הסכימה לאדם שאלה ולא צבא ולא שום דבר, והרמב"ן כותב שיש בכל הדורות מצווה לבוא לארץ ישראל, אין בזה שום ספק. כן רוצים את המקום הזה או לא רוצים את המקום הזה, מי הם, מי ממשלה היא מחליטה אם המקום הזה יהיה ארץ ישראל או לא? זה כבר הקדוש ברוך הוא הפתיע בתורה, וכבר ראינו את כל השיטות שיש בעניין הזה, לפחות בדרום. אבל הדבר הזה החליש, כשבאו כמה בני תורה והתחילו להגיד שיעורים כאלה בכיוון הזה, אז בהחלט הדבר הזה החליש את המאבק, אבל באמת קרוב לסוף, כמעט לפני הפינוי, הגיע אלינו לבית של הרב אריאל, ישראל אריאל, הרב שפירא, אז אולי היה עוד רב ראשי, הוא היה רב ראשי ישיבת מרכז הרב, מראשי ישיבת מרכז הרב, ישב איתנו כל הלילה, וניסחנו בדיוק מה מותר ומה אסור להתנגד, איך מותר להתנגד ואיך אסור להתנגד לפינוי שעתיד להיות. ובאמת הדבר הזה התבצע במאת אחוזים. אנשים השקיעו שם את כל הונם ואת כל עונם. יש אנשים שבנו שם חממות אדירות, בנו כבישים, בנו... ואת כל זה, תוך שלושה ימים, הבולדוזרים הרסו עד היסוד, ואף אחד לא ירה. כל אחד מהתושבים שם היה לו נשק. היחידי שירה שם יריות בימית, זה היה אלוף פיקוד הדרום ארז, שהוא בא לפנות את המקום, בבוקר, בבוקר הפינוי, דפק צרור באוויר. כולם ידעו שהוא הגיע. אז, אבל בהחלט אנשים שמרו על עצמם והתנגדו מאוד בתוקף. זה לא היה איזה התנגד... זה היה סגנון המונה קצת, הסיפור הזה. אבל ההתנגדות הזאת לא עצרה, כי היו שם גדודים וחטיבות שלמות של חיילים, והם פינו ממש אחד אחד. גם אותנו, אנחנו התבצרנו באיזשהו בית שם, יחד עם הישיבה לצעירים, קבוצה של הישיבה לצעירים, הם חדרו אלינו דרך הקיר, דפקו את הקיר, הפילו את הקיר, חלקו עלינו, ומשם סחבו אותנו אחד אחד על הכתפיים לאוטובוסים. זה, אבל הברוטליות הזאת, הדבר הזה, גרם לכך שהרבה שנים אחרי זה, לא העיזו לפנות יישובים. אחר כך התחילו כבר לשכוח את הסיפור הזה, ואחר כך כן התפנו יישובים. אבל כל זה נובע, חלק ממנו נובע מזה, שאנשים משלנו לא מספיק למדו את הדברים שאנחנו פה עכשיו לומדים. ולא מבינים שגם אם זה רחוק, אי שם בדרום, זה ארץ ישראל בדיוק כמו מרכז ארץ ישראל. וזה קדושת ארץ ישראל באופן מלא, יש מחלוקות, מחלוקות, עד איפה זה בדיוק קדושת ארץ ישראל לגבי מצוות התלויות בארץ, אבל באופן עקרוני זה קדושת ארץ ישראל לגבי התיישבות, לגבי התנחלות, לגבי איסור נסיגה מהשום מהמקומות הללו, זה איסור חמור לסגת מימית, כמו שלא פחות מיסור לסגת מרמת אביב בתל אביב. וזה צריך, אנחנו צריכים בעצמנו להפנים לעצמנו את הדבר הזה, בעיקר על ידי לימוד תורה, כמו שכל דבר אנחנו מפנים על ידי לימוד תורה, אבל על ידי חזרה עוד פעם ועוד פעם, ואנחנו והמחניכים שלנו, התלמידים שלנו, צאצאי צאצאינו, צריכים לדעת שאנחנו כולנו נמצאים בארץ ישראל לפי גבולות התורה, מחלוקות בדיוק מה הגבול הדרומי, אבל אין שום מחלוקת שכל השטחים הללו שפינו בצורה כל כך נוראה, גם בתקופה האחרונה וגם לפני כן בימית, זה הכל ארץ ישראל.